שלום לכם, תודה שאתם מצטרפים אלינו. אנחנו כאן עם חיים חדשים, סדרת התוכניות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן. שלום לך, הרב לייטמן.
שלום לכולכם.
שלום, ניצה מזוז.
שלום.
מספר התוכנית שלנו היום הוא 1285, ואנחנו נציג בפני הרב לייטמן סיטואציה מהחיים, סיטואציה לא פשוטה, אפילו כואבת. ננסה ללמוד ממנו איך להתבונן עליה דרך תפיסת העולם האינטגרלית, הכל כך מיוחדת שהוא מלמד אותנו, בדרך לחיים חדשים, תהיו איתנו. ניצה, בואי תפתחי בבקשה.
אז הסיפור שלנו היום הוא על ילד כבן 10 שחווה חרם חברתי, נידוי חברתי מהילדים בכיתה שלו. זה משהו שכבר עובר עליו כמה חודשים, תקופה ארוכה. הוא לא משתף אף אחד מסביבו, הוריו לא מודעים לזה. והוא בעצם מתמודד עם המציאות הזאת לבד. ההורים שמים לב שהילד לא שמח, הוא ככה הולך בלי מצב רוח לבית הספר, הרבה פעמים הוא מתעורר בבוקר ואפילו מביע רצון לא ללכת לבית הספר, הוא הרבה פעמים מתעורר ואומר שכואבת לו הבטן, והוא ככה מחפש כל מיני סיבות למה לא ללכת לבית הספר. אבל בכל פעם שההורים מנסים לדובב את הילד ולנסות להבין מה עובר עליו, מה קורה לו, הוא לא משתף פעולה ולא מספר להם. ויום אחד, בזמן שהילד נכנס למקלחת, ההודעה בטלפון שלו פתאום צלצל. האמא ככה ניצלה את ההזדמנות, הרימה את הטלפון, ופתאום היא נחשפת לשורה של הודעות נוראיות כלפי הילד. זה נמצא בתוך הוואטסאפ הכיתתי, יש קבוצה. ששם כל אחד כותב דברים, והיא מגלגלת ככה את ההודעות, ומסתכלת עוד ועוד ועוד, ונהיה לה שחור בעיניים ממש. היא פתאום מבינה שהילד שלה עובר התעללות מתמשכת, כנראה כבר הרבה מאוד זמן, ובאמת כל הסימנים שהיו נראים קודם, כחוסר מצב רוח, ואיזשהו סוג של באמת אפילו דיכאון, פתאום הכל מובן לה. אבל אז בדיוק ברגע הזה, היא באמת מבינה שהיא לא יודעת מה עושים עכשיו. אז מה עושים עכשיו עם המידע פתאום שיש בידיה? קודם כל, הילד כמובן לא יודע שהיא יודעת, כי היא מן הסתם הסתכלה בטלפון שלו בלי רשותו, בלי הסכמתו. אבל עוד לפני שאנחנו ניגש לפתרון באמת איך מתמודדים עם מצב כזה, היינו רוצים לשמוע ממך, מאחר והסיפור הזה הוא, בחרנו בסיפור הזה כי הוא סיפור מאוד כואב, אבל מאוד מאוד נפוץ. בשנה שעברה היו מספר מקרים קיצוניים שהביאו את הילדים בסופו של דבר להתאבדות. ממש הילדים שמו קץ לחייהם, ורק בדיעבד התברר שהם חוו חרם. זאת אומרת, אף אחד לא ידע, לפני לא היו סימנים מקדימים, לפחות מבחינת ההורים. מאחר והסיפור הזה כל כך כואב, אז קודם כל נרצה להבין את הסיבות שלו, זאת אומרת, למה בכלל ילדים צעירים, זה בדרך כלל קורה בבית ספר יסודי, בטווח של גילאים 10, 11, זה הטווח, ילדים שעד לפני, לא מזמן רק היו בגן ולא מזמן נולדו, פתאום מפתחים איזשהו סוג של שנאה או רצון להתעלל בילד, בוחרים ילד ועושים לו את המוות. אז מאיפה בכלל מגיעה התופעה הזאת?
התופעה הזאת היא תופעה טבעית לגמרי. האדם הוא יצר האדם רע מן הוריו. זאת אומרת, אנחנו נולדים עם היצר הרע, עם רצון להזיק, עם רצון לשלוט, עם תמיד לבדוק האם אני נמצא במצב ביטחון, של שליטה וכן הלאה. ובמיוחד, בגיל הצעיר, אנחנו קופצים על כל הזדמנות, אם יש לנו אפשרות להגדיל את הגאווה שלנו. זה קורה גם אצל בנים וגם אצל בנות, והייתי אומר שאצל בנות זה אפילו יותר מבנים. בבנים יש יותר עיסוק חברתי, כדורגל, כל מיני דברים. מה שאם כן לבנות, שם תחרות היא ממש מכיתות, אם לא מכיתה א', אז ג', ד' וכן הלאה. זה טבעי. גם לגברים וגם לנשים, לכל הגילאים. אנחנו רואים את זה בתינוקות, שהם עדיין לא יודעים ללכת, אבל הם ממש יושבים על הרצפה ולא נותנים אחד לשני שום דבר. זה ככה, זה יצר האדם רע מן העורף. מה לעשות עם זה? הייתי מקצר את הכל לשיחה שלנו לדבר הכי פשוט ויחידי שיכול לעזור. זה לגלות תרופה למכה, להקדים תרופה למכה. לדבר על כל המצבים הללו, כאילו שזה לא קורה אצלנו. בסרטים קצרים, בכל מיני סיטואציות, שאנחנו כן, כן, דווקא, רוצים לברר אותם בינינו. ואם אנחנו לוקחים, נגיד, כל הכיתה, וגילאים האלו, בני 8, 9, 10, 11, עד 12, זהו, גילאים האלה אפשר לארגן אותם, אז אנחנו עושים בכיתה תיאטרון. ואז בתיאטרון הזה אנחנו מבלבלים אותם. הוא גדול והוא קטן, והוא חלש, והוא טיפש, והוא חכם, והוא ככה וככה וככה וככה. וכל אחד חייב לגלות את התפקיד שלו. ואז על ידי זה הם יודעים איך להתלבש, איך לצאת מעצמם ולהתלבש במשהו אחר. כל אחד ואחד.
לגלות את התפקיד שלו, הכוונה לחשוף את מה הוא חושב?
לא, 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 לא.
אז מה?
אני לא דורש ממנו שום דבר.
אז מה?
שאנחנו נשחק בתיאטרון. זהו, בתיאטרון. ואז, בצורה כזאת שאנחנו מחליפים ביניהם את התפקידים, כן? אנחנו בזה מלמדים אותם איך לא להיות כל הזמן במה שהם, אלא שיש מצבים אחרים, יחסים אחרים, צורות חדשות אחרות, וכך הם מתרגלים לא להישאר בתוך מה שהחברה או איזה מילה או איזה יחס הכניס אותם.
התיאטרון הוא סביב נושא מסוים?
כן, סביב אותם, נגיד שאנחנו משחקים בקבוצה, בכיתה, אנחנו משחקים איזה כיתה, ושם כאלו וכאלו וכאלו, או שזה אפילו לא כיתה שבבית ספר, אלא סתם איזה סצנה. וכך אנחנו מוצאים אותם, העיקר להוציא את כל ילד וילד מהפינה שלו, ולתת לו תפקיד שונה ממה שהוא כנראה שנסגר שם. לכל אחד יש פינה שלו, לכל אחד. ואז אנחנו מוצאים אותו על ידי התפקיד, והוא צריך לשחק משהו אחר, ואז הוא מבין שזה יש משהו אחר, יש מצבים אחרים, הוא לא חייב להיות רק בזה, הוא מתוך התפקיד שלו משחק כלפי ילדים אחרים, הם מתוך תפקיד שלהם משחקים אחרת כלפיו, וככה אנחנו מתחילים לערבב אותם, לתת להם הרגשה שזה הכל הולך ובא ואין בזה שום דבר ממשי, ואתה יכול להיות רע, ואתה יכול להיות טוב ושקרן ואמיתי וחכם וטיפש, ובכל דבר ודבר, בכל אדם ואדם יש הכל. להסביר להם את זה במשך בניית התיאטרון הזה. זה חובה, כי אנחנו בעצם לא בונים מהם בני אדם. הם לא קשירים לתפקידים נכונים, אינטגרלים כאלה בקבוצה. חבל.
מהו העיקרון האינטגרלי שבעצם עומד מאחורי התיאטרון הזה? מה הרעיון?
כל אדם הוא כולל את כולם. כל אדם כולל את כולם. ולכן הוא יכול להיות בכל מיני תפקידים. גם טיפש, גם חכם, גם פזיס, גם עצלן, גם ככה וככה וככה. כולם. גם בנות לפי סגנון שלהם, וגם בנים לפי סגנון שלהם.
זאת אומרת, למשל, אם אני עכשיו הייתי צריכה לארגן כיתה כזאת, אז הייתי בעצם שמה לכל אחד, נגיד, איזשהו פתק עם תפקיד. אתה היום משחק הילד המופנם, ואתה הילד המצחיק, ואת הילדה החכמה.
לא היום, לא היום. עכשיו.
עכשיו, ברגע זה, כן.
ועוד חצי שעה, מתחלפים.
ומחליפים תפקידים.
מחליפים הכל. הפוך. בעוד חצי שעה, עוד הפוך. וכך את מבלבלת אותם, אף אחד לא יישאר ב- 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 בתוך הקונקייה שלו, ובתוך הסגירות שלו, פחדים שלו, לא, 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 זה הכל התחלף.
התפקיד שהוא מגלם עכשיו בתיאטרון הוא בעצם סביב נגיד תכונה מסוימת, נגיד, מה יהיה כתוב כן. לו בפתק? עכשיו אתה היום, אתה עכשיו הולך לשחק?
אתה עכשיו הולך לשחק תפקיד של, נו, זה לא חשוב, קמצן.
אוקיי.
זהו.
סביב תכונה מסוימת.
כן.
כן.
ובעוד חצי שעה, ההפך. זהו. לא קמצן, אלא חכם. אחר כך פזרן. אחר כך פחדן. אחר כך עשיר, אחר כך גיבור. כל מיני כאלה דברים. ואז אנחנו מזזים אותם בפנים. הם מתחילים לראות כמה שיש כאן פינות, כמה שיש כאן תפקידים, כמה שיש כאן חלופי מצבים ויחסים, והם לא יכולים להישאר באשר הם כאן.
אנחנו נותנים להם גם לשחק תפקיד של ילד שהוא מחרים או מוביל חרם חברתי כלפי ילד אחר, מנהיג של חרם, ומצד שני תפקיד של ילד מוחרם, ומצד שלישי תפקיד של המצטרפים לחרם, גם את הסיטואציה הזאת אנחנו מכניסים?
כן, אבל לא מיד. תעשו קודם מה שאני אומר.
כן.
תכינו אותם בכל מיני כאלה חילופי מצבים,
כן.
אחר כך את הסצנות שלך.
עכשיו יש לי עוד שאלה. באופן טבעי, יש ילדים שהם יותר כוחניים מלידה, ויש ילדים שהם יותר...
נו, אז מה, כן? אז תן דווקא לילדים המופנמים כאלו, כן?
כן.
תן להם דווקא תפקיד של גיבור.
האם...
מציל. כל מיני כאלה דברים. כן?
עכשיו, האם המשחקי תפקידים האלה, הם הרי לא... או לא יודע, הם ישנו את התכונות המולדות של הילד, את הנטיות הטבעיות שלו?
זה אנחנו לא יכולים אף פעם לעשות.
לא יכולים, אוקיי. זה דבר אחד שרציתי לברר.
אבל אנחנו מלמדים אותם איך לעשות לזה השלמה.
מה זה אומר השלמה?
השלמה, כל אחד ואחד ככה, הוא משלים את עצמו לאיזשהו אדם ממוצע.
אוקיי, משחקי התפקידים האלה, האם הם ינטרלו את הדחף הטבעי, שיש לאדם, אמרת שיש לאדם יצר רע מנעוריו, רצון להזיק, לא, רצון לשלוט.
יצר רע הוא מקבל אלף ואחת צורות. אלף ואחת צורות. אלה אם אתה רוצה כבר נגד היצר הרע לעבוד, זה חביבי, זה כבר...
אני רוצה למנוע חרם חברתי. התחלנו מתמונה של חרם כן. חברתי, שזו סיטואציה נוראית, אני רוצה למנוע אותה. האם המשחקי תפקידים האלה ימנעו חרמות חברתיים?
כן.
אוקיי, עכשיו מהמקום הזה שהוא יפהפה ומקסים, והגדרת אותו, איך אמרת? להקדים תרופה למכה.
כן.
אוקיי, הבנתי איך מקדימים תרופה למכה, ועכשיו אני רוצה לחזור אל הסיטואציה הספציפית שהצגנו בתהילת התוכנית. אני לצורך העניין האימא. אני גיליתי... הילד לא סיפר לי שעכשיו, במשך כמה חודשים, עושים לו בכיתה את המוות. מה? אני קרועה מבפנים. אני לא יודעת מה לעשות. זאת הסיטואציה, זה הבן שלי, אלה החברים שלו לכיתה, והוא נמצא במצב קטסטרופלי. עכשיו רק אני גיליתי את זה, הוא אפילו עוד לא יודע שאני יודעת. מה אני מתחילה לעשות? יש לי פה במפה כמה גורמים. יש את הבן שלי. יש את הילדים בכיתה שמחרימים אותו. יש את המורה של הכיתה. יש את ההורים של הילדים המחרימים. אלה הגורמים העיקריים פה במפה. זה כמו באיזה משחק מלחמה כזה. איך עכשיו, מתוך תפיסת העולם האינטגרלית, היית ממליץ לי, האמא, להתחיל להתנהל? מה הצעד הראשון שאני עושה? כי אני פשוט במבוכה.
קודם כל הכי טוב, אם אני מזמין כל הכיתה, או לפחות חברים שלו, אלה חברים וחברים.
במרכאות.
כן, במרכאות. מזמין אותם הביתה. יום הולדת או כל מיני דברים כאלה, ועושה להם קצת מסיבה.
הם בדרך כלל לא מגיעים אגב. זה אחד מהדברים. ילד לפעמים שהוא מוחרם, הוא עושה, יכול לעשות מסיבת יום הולדת, ואף אחד לא יבוא.
זהו, בסדר, זה כבר...
רק על זה אתה מתאבד. כן. אתה תדמיין את הסיטואציה. עשית מסיבת יום הולדת, אף אחד לא בא. אתה יכול ללכת עכשיו לבית קברות, זהו. אתה לא קיים, מחקו אותך מהעולם. אתה פשוט לא קיים.
אז רק תיאטרון.
אז איזה תיאטרון היינו
רק
עושים?
רק תיאטרון בכיתה שיכול להוציא אותם על ידי תפקידים שאתה מכפיל עליהם, כן? על ידי תפקידים האלה הכרחיים, אתה מוציא אותם ממה שהם חיים, שהם יחיו יחסים אחרים.
כדאי לאמא לומר לילד שהיא יודעת או לא?
לא. היא מצליחה להתייעץ עם המורה ולהתייעץ למורה ככה לעשות.
אוקיי, זאת אומרת, בוא נגיד ככה, הנטייה הטבעית של האמא או כל הורה שמגלה מצב כזה, הוא קודם כל להגן, לגונן על הילד שלו, ועכשיו ללכת, אתה יודע, לתקוף את כל מי שאפשר. אם זה את ההורים של הילדים, איך הם גידלו כאלה ילדים, ואת המורה, איך הוא לא שם לב.
זה לא טוב, זה שום דבר לא יעשה.
לא יועיל. זה נטייה טבעית. עכשיו, בעצם מה שאתה אומר, שהפעולה הנכונה לעשות זה לא לספר לילד, אלא קודם כל לגשת למורה או למורה, ולספר לו על הדבר הזה, ולהמליץ לה, אתה בעצם אומר, נגיד, והמורה הזאת לא עברה איזשהו חינוך אינטגרלי, והיא לא מודעת לשיטה הזאת, אז ההמלצה שלך היא בעצם ליישם את את התיאטרון,
אולי בבית ספר יש גם כן פסיכולוג וכן הלאה, אני לא אראה בדיוק.
כן, כן, יש, בכל בית ספר.
זהו, אז ללכת אליה ולהתייעץ איתה. לא בצורה ישירה עם המורה, שזה לא... כאילו היא באה ללמד את המורה מה לעשות.
עכשיו, יש... האם יש דרכים נוספות בעצם לטפל בעניין הזה? האם יש דרך... אני אספר למשל...
להשפיע על ילדים?
כן.
אני לא יודע. באמת, לא חשבתי על זה, אבל נראה לי שזה דבר הכי טוב.
אני רוצה קצת לספר לך, לשתף אותך, כי אנחנו ככה הוצאנו מתוך באמת מתוך האינטרנט הרבה מאוד משפטים שילדים שהיו מוחרמים לאורך תקופה אמרו על עצמם. בוא ננסה רגע להבין מה עבר עליהם וגם למה באמת, למה הם לא שיתפו, למה הם כל כך נבוכים ברגע הזה ואפילו את ההורים שלהם הם לא שיתפו. אז הם בעצם ענו ככה, אני אגיד כמה דברים שהם אמרו הילדים ככה כדי להרגיש אותם. אז קודם כל ילדים אומרים ככה, קודם כל אני באמת לא יודע למה עשו עליי חרם, אני באמת לא עשיתי שום דבר רע לאף אחד. וששאלו אותם למה לא סיפרת להורים שלך, אז הוא אמר כי זה מביך אותי, הם ישאלו אותי למה ואני אפילו לא יודע להגיד למה. וחוץ מזה ההורים שלי יחשבו שאני מסכן, ואז ההרגשה עוד יותר נוראית. שאלו אותו על מי הוא כועס, אז הוא אמר שהוא כועס על החברים שלו, שבכזו קלות סובבו לו את הגב. ושאפילו אלה שהיו, יש הרבה פעמים במצב של חרם ילדים שהם לא, הם לא באמת באים בכל הרוע, אבל הם מתעלמים, כאילו רואים את המצב ובוחרים לא להגיב כדי לא להסתבך עם החבר'ה החזקים, אז הם פשוט מין, הופכים להיות שקטים, לא מגיבים. אז הוא כעס עליהם מאוד. הוא תיאר כמה הוא היה מפוחד וכמה הוא הרגיש לבד, ושאף אחד בעצם לא אוהב אותו. אז ככה בעצם הרגיש הילד. ואני שואלת כאן, האם נגיד הורה, שהוא שם לב שהילד שלו באמת בלי מצב רוח, לא טוב לו, איך הוא יכול, האם הוא יכול בכלל, לדובב אותו, לשתף, לספר מה עובר עליו? זה בכלל נכון?
לא, לא, זה לא נכון, וזה לא בטבע של הילד.
למה?
ככה. אתה יכול לשאול מה שאתה רוצה, אבל ככה, הילד לא, 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 לא ידבר על זה עם ההורים. הוא סובל בפנים וזהו.
זהו, הוא מתפוצץ.
זה לא חשוב. ההורים זה לא אותו הכתובת.
אוקיי, זאת אומרת, אז קודם כל פה הבני ככה עיקרון ראשון פה, אין לי מה לנסות לדובב את הילד, ממנו לא...
לא, לא, הוא יגיד לך הכל בסדר, מה את רוצה, עזבי, זה...
נכון, זה בדיוק מה שהוא אומר, זה נכון. עכשיו, מצד הילדים בכיתה, הם אומרים, אנחנו לא אוהבים אותו. אנחנו לא חייבים להיות חברים שלו, למה אנחנו חייבים? זה רק משחק, צחקנו.
כן.
כל מיני דברים כאלה. הוא קצת מוזר, הוא מפריע לנו. כשהוא מגיע, אז הוא מיד עושה מצב רוח לא טוב בכיתה. כל מיני אמירות מהסוג הזה בעצם, זה בעצם מה שילדים אמרו
הוא,
עליו.
הוא לא בא לנו טוב בעין.
כן, הוא לא בא לנו טוב בעין.
הוא כאילו מקלקל את המשביץ מחות, אז, לך, אז מה יש להתייחס אליו טוב? היה עדיף שיעוף מפה, יעבור בית ספר וזהו, אם לא יימחק מהעולם. מבחינתנו זה היה הכי טוב.
ברור.
עכשיו בוא רגע ננסה לדבר על הילדים האלה, מצד מה שהם מרגישים. הם מרגישים שהוא ממש מפריע עליהם, לא בא לי טוב בעין. איזה סימולציה של משחק תפקידים אתה יכול לתפור לי שהיא תהיה כבר למצב הכואב הזה? הבנתי את הסימולציה את המקדימה.
להכניס אותם לתיאטרון.
מה יהיה בתיאטרון?
שבתיאטרון הזה כולם יצטרכו לדבר ויצטרכו להתקשר זה לזה.
תן לי אבל סצנה ספציפית כשהמקרה הזה כבר קורה, כשזאת היא האווירה בכיתה. לא בטיפול מקדים, אלא שזה כבר קרה. הכיתה נכנסה לסיטואציה כזאת היא קשה, תן לי, תגדיר לי, תוביל אותי לתוך סצנה מסוימת. מה הסצנה?
נגיד שהם עוברים איזה מעשה בטיול, וצריכים להציל איזה חבר מתוך, לא יודע מה, מתוך בור. ואז הם כולם דנים איך לעשות את זה באיזה צורה, וכל אחד ואחד משתדל להביא משהו ולעשות. ככה, בזה אתה מכניס אותו לקבוצה שעוסקת בהצלה, ששם כל אחד ואחד הוא מרגיש את עצמו כחלק מכולם, וכך הוא לאט לאט שובר את המחיצות בינו לבין האחרים.
איזה תפקיד היית נותן בסצנה שתיארת עכשיו למנהיג של החרם, לילד שמנהיג את החרם, או לילדה שמנהיגה את החרם?
זה צריכים לברר בצורה מדויקת. ודאי שטוב לתת לה להיות מנהיג, או לילד להיות מנהיג, אבל בתנאי שהמנהיג הזה לפי ההופעה הזאת, הוא צריך להשתמש בילד הזה המדוקה, צריך להשתמש בו ולמשוך אותו אליו כשותף וכן הלאה. זה צריכים לראות, זה דברים שהם מאוד מורכבים, אפשר לעשות מזה הרבה דברים.
מה העיקרון המוביל?
העיקרון המוביל שאתה בונה בתיאטרון חיים חדשים, ששם הילד הזה נמצא בתפקיד הטוב שמגיע לו אחר, וכך כולם.
זה מאוד יפה. עכשיו יש לי שאלה. נאמר שאנחנו עושים כזה דבר בכיתה. אז יש לנו, אתה יודע, שעה, שעתיים, כמה נהיה בתיאטרון?
כן.
נהיה בתוך זה זמן מסוים.
כן.
גמרנו את התיאטרון.
כן.
הילד חוזר, כל אחד חוזר למשבצת שלו, הולך לבית
לא,
שלו.
לא, לא, זה כבר השתנה. זה כבר משתנה. זה משפיע על כולם.
מה זה בונה בהם בעצם? מה, סרט חדש? כאילו היה איזשהו סרט?
חיים חדשים, ילדים חיים לפי זה.
לפי מה?
לפי סצנות שהם רואים בחיים.
זה נכון רק לילדים דרך אגב?
במיוחד לילדים.
עכשיו אני רוצה רגע לעבור למורה. למורה או למורה. תחשוב רגע שאתה המורה או המורה שבכיתה שלך קרה כזה דבר. בעצם אתה כישלון. אם בכיתה שלך, שזה קבוצה בעצם, קרה כזה מקרה...
זה לא כישלון, כי לא מטפלים בזה, מה אתם רוצים?
מה אתה צריך עכשיו לומר לעצמך, כדי להתחיל להוביל שינוי חיובי? מה תאמר לעצמך?
לעצמי?
כן, אתה המורה או המורה, וזה קורה בכיתה שלך, ופתאום זה התגלה.
שככה מחנכים אותם בבית, וכך זה האופי שלהם, וילד רואה דוגמה מאבא שלו ששלטן, כנראה במשפחה, או אמא כך מתנהגת, לא יודע איך, שבת מגיעה גם כן בצורה כזאת, שהיא כזאת לא צנועה, רוצה להיות מלכת הכיתה.
האם כדאי לך לשנות את היחס שלך למנהיגי החרם?
בתור מורה?
כן, כן.
אני לא חושב. זה לא... זה בדרך כלל לא משפיע על היחס בין התלמידים.
האם כדאי לך לתת יחס מיוחד לילד או לילדה שאותו מחרימים?
גם לא. זה לא יעזור לו בחיים. אנחנו צריכים לשנות את היחסים. אנחנו צריכים בקיצור לטפל בילדים. אנחנו צריכים לבנות מהם בני אדם נורמליים, נורמטיביים, פתוחים, וממש כוללים כל הצורות שחייבים להתנהגות נכונן.
לצערי הרב, תכף הזמן שלנו ייגמר. הייתי רוצה רגע עכשיו שנצא מתוך החרם והכיתה ונרחיב רגע את המבט. מה הרעיון האינטגרלי הכי חשוב שאפשר ללמוד מהסיטואציה הקשה שתיארנו כאן, שהוא יכול לשמש אותנו בכל דבר בחיים, בכל מערכת יחסים?
בכל מערכת יחסים אנחנו צריכים לשחק אנשים יפים, טובים, רחב לב, שמוכנים להיות לעזרה הדדית וכן הלאה.
למה?
למה? כי חיים יותר קלים ככה. משהו אחרת. ראית את זה בכיתה, אז מה אתה שואל אותי?
המשחק הוא יכול ממש להקנות לנו התנהגויות חדשות?
בטוח.
למה?
כי אנחנו חיות. אנחנו מתרגלים. כן, כן.
מה זאת אומרת כי אנחנו חיות? תסביר.
חיות שאנחנו מתרגלים לכל מיני מצבים, ובמה שאנחנו משחקים כך, זה עניין של חינוך. מה זה נקרא חינוך? זה שמלמדים אותי הרבה זמן, הרבה פעמים, אתה צריך להגיד תודה, אתה צריך להגיד סליחה, אתה אסור לך להכניס אצבע לאף, וכל מיני כאלה דברים, ולאט לאט אנחנו לומדים. לומדים.
אז אפשר ללמד אותך להיות אדם שלא רוצה להזיק לאחרים, זה מה שאתה בעצם כן? אומר לי.
אני רוצה לא רק להזיק, אני מבין שלהיות, איך להיות יפה ליד האחרים, איך להזמין בהם יחס יפה.
אליך?
כן, בכלל, לא רק אליי, לחיים, לכולם. זה נקרא אדם מחונך, שהוא דואג שאנשים בסביבו, הם היו במצב רוח יפה, טוב, שיתפקדו נכון.
זאת התמונה האינטגרלית.
כן.
הרב לייטמן, תודה רבה רבה לך. לצערי הזמן שלנו נגמר. ניצה, תודה רבה.
תודה רבה.
תודה גם לכם שהייתם איתנו עד הפעם הבאה. חיים חדשים, לומדים להיות טוב. כל טוב, להתראות.
ביי ביי.